אבא שלי אמר לי שאתה צודק, חייל אחד ישראלי הרג את אחותך, אבל יותר מ-100 ישראלים היו על ידי בבית חולים לשלושה ימים. אז אתה צריך להסתכל על אנשים בעין של בן אדם, ואתה חייב לצאת מהקופסה השחורה שנפלת בה של שנאה ונקמה ודם, וזה אפילו לא הדרך שלנו. אנחנו לא כל כך חלשים להרוג אנשים, אבל אנחנו כל כך חזקים לעמוד מול הכאב שלנו.
אז הבנתי שזה בידיים שלי. הריפוי והתקווה והשינוי שאנחנו רוצים לעשות זה בידיים שלי. אני לא יכולה לחכות לאף אחד. ומאותו יום שבעצם פתחתי את הדלת, לתהליך של הריפוי שהוא שלי, ומה שמניע אותי זה שאני לא אהיה מקובצת, שאני אלך בעולם הזה עם לב פתוח לבני אדם. למרות הכאב, למרות המחיר המאוד מאוד כבד ששילמנו, ללכת באמונה שבני אדם כן יכולים לחיות ביחד, וכן יכולים לדבר, וכן יכולים למצוא את המשותף ואת הדומה, כי אני והערב באמת הסיפור שלנו די דומה.
שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפודקאסט הזה מבית פורום המשפחות השכולות הישראלי הפלסטיני בעד שלום. הכותרת של סדרת השיחות הזאת, נאחזים באנושיות. בכל פרק נפגוש שניים בני משפחות שאיבדו את יקיריהן, אחד או אחת מהצד הישראלי, אחד או אחת מהצד הפלסטיני. והיום איתנו ערב ארמין. שלום לך ערב.
שלום.
ערב בן 30 מענתה החדשה ליד ירושלים. ערב שחל את אחותו אביר ב-2007 כשהיא הייתה בת 10. אביר נהרגה מכדור גומי של חייל מג"ב ליד בית הספר שלה. עוד איתנו היום מעיין ינון. שלום מעיין.
אהלן סהלן.
מעיין בת 50, גרה במושב אביאל. הוריה בלהב ויעקב וינון נרצחו בביתם בנתיב העשרה בשבעה באוקטובר. עוד מעט נשמע עוד על הסיפורים שלהם, אבל אנחנו רוצים קודם כל להכיר אתכם קצת יותר, את שניכם. אבל האמת שאני מבין שאתם קצת מכירים גם, נכון? מעיין, ספרי לי איך את מכירה את ערב.
אז קודם כל אני הכרתי את ערב במסגרת פעילויות של הפורום, ככה במציאות המורכבת של אחרי השביעי לאוקטובר וכל המלחמה. אז המפגשים היו בעיקר בזום. אז ככה פנים, אני מכירה את הפנים, אני מכירה את הכל, עוד לא נפגשנו באמת. ואנחנו ככה קיימנו כמה שיחות בינינו, ככה שלהכיר באמת קצת יותר.
ערב, אנחנו מקליטים את זה, אנחנו עכשיו באמצע יולי, ואני יודע שאתה פעיל בפורום הזה בעצם מאז שאחותך נהרגה, אני מניח, זאת אומרת כבר כמה שנים, אבל מאז השבעה באוקטובר, המלחמה הזאת, יצא לך להשתתף פיזית בדברים? יצא לך להגיע בכלל לתוך ישראל?
כן, נראה לי עשיתי אחרי המלחמה, כאילו אחרי 7 לאוקטובר. הגעתי פעם או פעמיים להרצאה, פנים מול פנים, שגם זה קשר, יודע, באמצע המציאות שיש לנו היום. וכן, כאילו עשיתי, אבל לא הרבה. אבל בזום, כאילו יותר, כן.
יפה. עכשיו, אם אני רוצה להכיר אותך קצת יותר טוב, ערב, אתה בחור צעיר, אתה יכול לספר לי קצת על המקום שבו אתה חי, על הסביבה שלך, על המשפחה שלך, אתה כבר יש לך ילדים, יש לך כמה ילדים?
כן, אני כמעט נשוי מ-8 שנים, שמתי את עצמי בכלא של החיים, בכלא מזלב. היום אני אבא לבן שהוא בן 4 שנים, קוראים לו בסם, והסביבה שלי זה המשפחה שלי, חברים שלי, אנשים שיודעים גם ומכירים יותר בכאב שלי וגם במה שעברתי והשינוי שעשיתי ממקום למקום אחר לגמרי, שתכף אנחנו הולכים לספר קצת על עצמנו, אז השינוי יהיה קצת ברור
כן.
לקהל.
עברית, העברית הטובה שלך, מתי למדת ואיך?
העברית שלי למדתי אחרי, כאילו ב-2010 התחלתי ללמוד עברית ולמדתי את עצמי, ורציתי ללמוד את העברית, אז בזמנו רציתי להכיר את האויב שלי, הצד שני, האנשים שאני לא מכיר, אז לא הייתה לי אופציה אחרת, רק ללמוד עברית. אז כן.
איך למדת לבד, מווידאו, מספרים?
כן, ספר היה כתוב עליו תלמוד עברית בלי מורה, והתחלתי ללמד את עצמי, אז נהיית את המורה לעצמי.
יפה.
בזמנו. וגם עם, אתה יודע, עם השימוש בשפה, אז גם זה משתבר כל הזמן.
ומעיין, אם רוצים להכיר קצת אותך, אנחנו גילוי נאות, אנחנו שכנים, אני קצת קצת מכיר אותך, וקודם, לפני שהתחלנו להקליט, שאלתי אותך ככה על מה שאת עושה בחיים, ואמרת בצורה מאוד מאוד יפה וגם כואבת, מה עשיתי עד השבעה באוקטובר, עד היום שבו איבדת את הורייך, ומאז, אבל אולי תספר לנו באמת קצת על הלפני, על במה החיים שלך היו מלאים קודם?
כן, אז... אני בעצם מגיל מאוד יחסית צעיר, מגיל 22, אני יודעת שמה שמעניין אותי זה בני אדם. זה התחיל מתוך עניין להבין את הגוף, להבין את המכניזם שלנו, אז למדתי פיזיותרפיה באוניברסיטת תל אביב, ו... בתוך כדי הלימודים התחלתי להרגיש שזה רק, שזה לא מספיק לי. ובעצם שאם מעניינים אותי בני אדם, אז הגוף הוא רק חלק אחד, ובעצם הרגשות והסיפורים האישיים הם נדבך מאוד מאוד חשוב, שאני רוצה לנסות להגיע, להבין איך ניגשים לבן אדם. אז למדתי, נכנסתי לכל העולם של רפואה משלימה, רפלקסולוגיה, רפואה סינית, התמקדות, קונסטלציה משפחתית, כל מיני טכניקות, שאני יכולה להגיד שמה שהנחה אותי כל הזמן זה באמת לנסות להבין למה אנחנו מרגישים כמו שמרגישים, או פועלים כמו שפועלים, זאת אומרת מה מניע אותנו, ומה אנחנו עושים פה? אני אגיד באופן אישי, כנראה משהו הניע אותי לשאול את עצמי, מי אני, מה אני, ולמה אני כאן. אז המחקר שלי היה דרך טכניקות של טיפול. וזה בעצם מה שעשיתי.
ההורים שלך...
טיפלתי, הייתי מטפלת עצמאית.
זה בא מהבית? ההורים שלך גם עסקו בעולמות האלה?
אני אגיד שההורים שלי היו אנשים, קודם כל אני רוצה להגיד שזה עדיין קצת מוזר לי, ערב אולי יכול לתת לי פה אפילו טיפי, אבל זה עוד קצת, זה מאוד טרי, וזה קצת מוזר לי לדבר עליהם בלשון של עבר. מבחינתי אני מרגישה אותם עדיין מאוד מאוד קרוב. אז הם היו אנשים, פשוט אנשים טובים, שהם אהבו אנשים אחרים, הם אהבו בני אדם, הם אהבו לעזור, הם אהבו ללמד. אז כל אחד בדרכו, אבא שלי היה איש אדמה, חקלאי, פלח, אגרונום, ולא היה, אני רוצה להגיד שהבית שלנו היה בית מאוד פתוח ומקבל, ומגיל מאוד מאוד צעיר הייתי חשופה לאוכלוסיות מאוד מגוונות, היינו הרבה עם הבדואים בנגב, הרבה עם אנשים דתיים כאלה אחרים, משהו בדוגמה שראיתי, הכין אותי או לימד אותי לא לשפוט בני אדם על סמך שפה, צבע, מוצא, אמונה דתית, אלא באמת להכיר בן אדם ולשפוט לפי מעשיו.
יפה. וערב, אני חוזר אליך למשפחה שלך, שמענו קצת על ההורים של מעיין. אמרת קודם שנכון, הבן שלך בסם?
כן.
שנקרא על שם אבא שלך בסם?
נכון.
ואבא שלך הוא דמות, אני מבין, דמות חשובה בהקשר הזה. אתה יכול לספר לנו קצת את הסיפור שלו?
כן, אני אספר, וגם רק להודיע שאני חי, כאילו אני עדיין חי, ואבא שלי הוא הסיבה הכי גדולה שהיא הייתה. אבא שלי היה בכלא ישראלי לשבע שנים, מגיל 16 עד גיל 23, והפשע של אבא היה בזמנו לזרוק אבנים על החיילים שהיו באים לכפר איפה שאבא שלי נמצא והיה חי, על יד חברון, הכפר נקרא סעיר. ומאז שבטחתי את העיניים, אז אבא שלי הוא הגיבור שלי, ועד היום אני מתפלל לאלוהים שבן שלי ביום אחד יהיה כמו סבא שלו, שהוא כל כך חזק, כל כך גיבור, ולא רק במילים. שמתי שאיבדתי את אחותי, אבא שלי היה לי דוגמה גדולה וחשובה להסתכל עליו, שהוא ב-2005 הקים את תנועת לוחמים לשלום עם אקס אסירים ואקס חיילים שזרקו את הנשק וישבו לדבר או למצוא פתרון לשלום או לחיות. ואחותי אביר נהרגה ב-2007, אז אבא שלי היה לי דוגמה להסתכל עליו, והייתי אומר לעצמי כאילו בזמנו, אם הוא הולך לחזור לאלימות או לזרקת אבנים שהוא התחיל בחיים שלו, או הולך להמשיך בדרך שהוא בחר ב-2007. ואין לי מספיק מילים to describe my father. אז כן, הוא כל כך חשוב בחיים שלי אישית.
אתה יודע לספר, או איך שהוא סיפר לך, על איך הוא הפך להיות כזה? זאת אומרת, זה קרה לו בזמן שהוא היה בכלא, זה קרה לו אחרי שהוא השתחרר מהכלא, שהוא החליט להסתכל אחרת על הקונפליקט ולהקים את מה שהוא הקים?
כן, והתשובה שלו הייתה, אתם, שאנחנו הילדים שלו.
כן.
אנחנו הסיבה הכי חשובה שהייתה לו, שיסתכל ממבט עין אחרת, ומזווית אחרת. וגם היום אני עושה מה שאני עושה בפורום, לשמור על הבן שלי בסם, ולשמור על ההמון בסם, בעם שלי, גם בצד האחר. וכן.
וכשאתה אומר שהוא הציל את החיים שלך, נכון? אמרת שאתה לא היית חי.
נכון.
למה אתה מתכוון?
אז כרגע אני חייב להתחיל בסיפור שלי, לספר קצת על עצמי, שתבינו יותר על מה אני מדבר.
קדימה.
ב-16 לינואר 2007, אחותי אביר נרצחה על יד חייל ביחידת משמר גבול, איך שסיפרת ואמרת בקודם. ובזמנו אני הייתי בן 13 שנים, אני הבן הבכור בבית, אנחנו שלוש ילדים, שלוש בנות או ילדות, ואביר הייתה אחות שלושית בבית, אבל בשבילי לא רק הייתה לי אחות שלושית, אבל כן הייתה לי אמא שנייה. והיום האחרון שראיתי את אחותי אביר ב-2007, זה היה 14 לינואר, שזה היום המולדת שלי, אז זה שני ימים לפני שהיא נהרגה או נרציחה.
יום הולדת 13 שלך.
כן.
כן.
הבר מצווה שלי.
כן.
אז אחרי משהו קרה לאחותי, רציתי לנקום לדם אחותי. אתה יודע, כאילו, סון כזה שעובר על המשפחה ועל בני המשפחה, אז זה עושה נזק גדול במשפחה, עם הכאב. ולקחת את ההחלטה על עצמי שאני רוצה לקחת, כאילו לנקום לדם אחותי אביר, שגם עד גיל 13 לא ידעתי בכלל שיש בני אדם בצד השני, שכל הישראלים שהכרתי עד גיל 13 הם רק את החיילים שעומדים במחסום, בודקים אותי, בודקים את העם שלי, המשפחה שלי, או החיילים שהיו באים לבית שלנו בשעה 5 בבוקר, שוברים את הדלת, לוקחים את אבא שלי מעל המיטה, שלאבא שלי יש לו תעודת זהות ישראלית, סליחה, פלסטיני, ואימא שלי יש לה תעודת זהות ישראלית, והם לא יכולים להיות באותו מיטה בלי אישור לאבא שלי. אז אין בני אדם, אין, לא יודע, כולם רוצים להורג אותנו, כולם לא רוצים אותנו פה, אז, וגם לא הייתי צריך שאף אחד שילמד אותי על הדברים האלו, שהייתי חי בתוך המציאות האלו. אז כן, עד הגיל הזה, איך שאמרתי, ואחרי כך ידעתי שאני לא הולך למצוא דרך להביא נשק ולהרוג את כל הישראלים בעולם שהם הרגו את אחותי האביר, אבל גם לצערי הנשק שלי היה זרוק בכל מקום, שזה האבן, והתחלתי לנקום לדם אחותי בזריקת אבנים על המחסום, שגם לא היה כל כך רחוק מאיפה שאני גר, ואחרי כמה חודשים חבר לאבא שלי ראה אותי במחסום זורק אבנים, אז דיבר עם אבא שלי ואמר לו, תשמור על הבן שלך או אתה הולך לאבד אותו, או למות מכדור או להיות בכלי גם לשבע שנים כמוך. אז ביום הזה חזרתי הביתה, ורק שתדע שלשלוש חודשים לא הייתי הולך לבית ספר, אבל כן הייתי משקר למשפחה שאני הולך לבית ספר, ועשיתי בית ספר חדשה לעצמי, שזה המחסום. וכשחזרתי הביתה, הגיבור שלי היה מחכה לי שם, והשאלה הראשונה הייתה, איך הבית ספר שלך? אמרת, בית ספר אחלה, והמורים אוהבים אותי ממש. אז אבא שלי אמר לי, התחלת לשקר, אז אנחנו חייבים לדבר. וישבנו לדבר ביום הזה, וגם הייתי חזק עם אבא שלי במילים שאמרתי לו, אמרתי לי, אבא, בזמנו שאתה בוגד לעם שלנו, שאתה עדיין מדבר עם ישראלים, ואתה בוגד גם לדם אחותי, שהם עדיין באים לבית שלנו, ואני לא מבין למה. אז אבא שלי אמר לי, שאתה צודק, חייל אחד ישראלי הרג את אחותך, אבל יותר מ-100 ישראלים היו על ידי בבית חולים לשלושה ימים. אז אתה צריך להסתכל על אנשים בעין של בן אדם, ואתה חייב לצאת מהקופסה שחורה שנפלת בה, של שנאה ונקמה ודם, וזה אפילו לא הדרך שלנו. אנחנו לא כל כך חלשים להרוג אנשים, אבל אנחנו כל כך חזקים לעמוד מול הכאב שלנו. אז גם ביום הזה אמר לי שאני חייב לעשות שלום בפנימי עם עצמי, אם הצלחתי, אז אני יכול לצאת החוצה מהחדר, ואם לא, אז אני אשאר בחדר שלי יותר טוב לי, ולא. ובסוף, כאילו בסוף של הקונברזיישן הזאת, השיחה שהייתה בינינו, ידעתי שאני חייב להפסיק את זרקת אבנים, שזה לא הדרך, אבל לא ידעתי איך אני גם יעצור את הרצון של הנקמה שלי. אז הבטחתי לאלוהים, גם לאבא, שמתי את היד שלי על הקוראן, הספר שלנו, של המוסלמים, ונדרתי לאלוהים, גם לאבא, או הבטחתי שאף פעם אני לא זורק אבנים יותר, אבל אני לא מפסיק לנקום לדם אחותי אביר. והוא הסכים, הוא אמר אחלה. אז אחרי כמה חודשים טובים עם השגעון הפנימי שהיה לי, שגם אני לא רוצה כאילו לספר יותר ולהיכנס יותר לפרטים, שזה גם נוגע לי בלב, וזה היה לי כל כך, כאב לפתוח את הדלת של החדר של אחותי, ואני אכנס לחדר שלה לראות אותה, ואחרי שתי שניות אני נזכר שהיא לא שם יותר.
כן.
אז זה לקח לי המון זמן כאילו, לתעורר ממה שנפלתי בו. חזרתי אחרי ככה לאבא ואמרתי, איך אני יכול לעשות את הנקימה שלי עכשיו בלי אלימות, אחרי שהבטחתי לך וגם לאלוהים. אז אמר לי, אתה יכול לעשות את הנקימה שלך, אבל בדרך אחרת. יש כמה סוגים לנקימה, ואתה יכול לעשות את הנקימה בלי אלימות, אבל קודם, איך שאמרתי לך, אתה חייב לעשות שלום פנימי עם עצמך. ובשנת 2010, הלכתי לבוכנוולד, אחד מהמשנות השמדה בגרמניה, וכל הדרך לשם אני לא אשכח בחיים, שחשבתי בזמנו, והייתי כאילו אומר לעצמי, מה אני הולך ללמוד מהמכנה הזה? כאילו, סוג של סינה, וגם רצון לנקימה. כששמעתי זה הביג היטלר שהרג 6 מיליון יהודי, אז רציתי לדעת יותר על מה שקרה לאויבים שלי, ואחרי כמה שניות ששמתי את הרגליים שלי בתוך המכנה, והתחלנו כאילו, אתה יודע, לקחת יותר אינפורמציה ולנשום את האוויר שהיה שם, אז התחלתי לבכות על אנשים שאיבדו את החיים שלהם על הכלום, והשתגעתי יותר ויותר, ואמרתי לעצמי, כאילו שנתיים אחורה רציתי להרוג את כל היהודים בעולם, והיום אני בוכה על הקורבנות שלהם, אז מה קורה, מה קרה לי פה?
כן.
יצאתי עם המכנה השמדה הזה עם הרבה שאלות, אבל אין לי תשובות. ושמעתי אחרי כך מה שהוא אומר, אם אתה רוצה להרוג את עצמך יותר, אז תשנוא את האויב שלך יותר. ואם אתה רוצה לנצח את האויב שלך, אז תלמוד עליו יותר. ומפה חזרתי למדינה הזאת, לארץ הזאת, והחלטתי שאני רוצה ללמוד עברית קודם, ומפה התחלתי ללמוד עברית. וזה לקח לי 7 שנים, לעשות שלום פנימי עם עצמי, כאילו, לשנות כיוון מדרך אלים לדרך לא אלים בכלל. וכן, ב-2014 הצטרפתי לפורום המשפחות השכולות, והייתי האויב הגדול למשפחה שלי, שאני האחרון בבית שהצטרפתי לפורום המשפחות השכולות.
אוקיי, זה מעניין. כן. אתה האחרון.
כן, אני האחרון בבית, זה לקח לי כל כך זמן, ואחרי, אני יכול להגיד על זה ניסיון קטן, כן. בכאב, ידעתי והבנתי שיש לנו אותו צבע של דם, והדמעות שלנו, 2 צדדים, זה אותו דמעות, והכאב הוא אותו כאב, והתנאה, וסליחה, נקימה ודם זה, כאילו אני חוזר על אותו מעגל, אז זה לא הדרך. וגם הבנתי לצערי שיש לנו רק 2 אופציות במדינה הזאת, על האדמה הזאת, עם השני עמים האלו.
כן.
הראשונה שזה למות, ולצערי זה כל כך קל. והאופציה השנייה, שזה לדבר, וכל כך, זה כל כך חשוב, אבל כל כך קשה, שעדיין אני לא מכיר אותך, אז אני לא אדבר אותך, וזה ייקח לזמן עד שאני מדבר, כאילו מכיר אותך, לדבר אותך.
כן.
אז אנחנו חייבים לשבור את הקרח, או לשבור את הקיר, ולצאת החוצה. והפורום המשפחות השכולות, ראיתי שם, או מצאתי את עצמי גם שם, אני יכול לשבור המון קירות, אני יכול להגיע להמון מקומות, ומשם התחלתי להיות יותר בעיל.
טוב, יש לי עוד שאלות אליך, אבל אני פתאום עלה בדעתי לשאול את מעיין. מישהי כמוך, את סיפרת קודם יפה על הדברים שאת עושה, ו הם כל כך דברים רגועים, העיסוקים שלך בחיים, דברים של שלווה, שלווה פנימית, ובריאות נפש, ובריאות של הגוף, אבל אנחנו יודעים שכל פעם שמישהו מאבד את אדם יקר לו, יש גם את השלב של הזעם שערב דיבר עליו בצורה מאוד מאוד חזקה קודם. ואם זה לא מוקדם מדי בשבילך לדבר על זה, אם את יכולה להגיד משהו על השלב הזעם שלך, או אולי את עדיין נמצאת בו, אני לא יודע.
כן. אז קודם כל אני רגע אגיד שזה נשמע עשייה שבאמת מחפשת את השלווה והאיזון ואת השקט והבריאות, אבל החיפוש הזה באמת נובע מתוך רגישות מאוד מאוד גבוהה דווקא למה שהוא לא. זאת אומרת, אני אגיד שאני הבנתי על עצמי שאני בן אדם מאוד מאוד מרגיש, מאוד רגיש, וזה לא פשוט לחיות עוד לפני המלחמה.
כן,
זה לא פשוט לחיות
לאף אחד בשום מקום,
לאף אחד בשום מקום ועם רגישות מאוד גבוהה. זה לא פשוט. אז זאת אומרת, החיים שלי חיפשו את השקט וחיפשו את הביטחון, את השלום הזה עוד לפני, אבל זה באמת משהו שככה הייתי צריכה לעבוד ואני מקפידה ממש לשמור על זה בצורה פעילה, זאת אומרת, לחפש את השלום כל הזמן. בשביל העשירי, זה משהו ש... זה בלתי נתפס, זאת אומרת, רמת האכזריות שנחשפתי אליה, שכולנו נחשפנו אליה, היא לא נתפסת. זה מאוד מאוד קשה להיכנס ולהרגיש ולחשוב, כמו שקשה לי לשמוע על אביר שאיבדה את חייה ככה, וקשה לי לשמוע את הסיפור של ערב, כי אני מרגישה את את הכאב. אני רוצה רגע כן להגיד שהאלימות שהייתה בשביעי לאוקטובר הייתה משהו שאני עד עכשיו לא מסוגלת להתעמק בו, כי זה בלתי נתפס מבחינתי שאנשים מתנהגים כמו שאנשי החמאס התנהגו. אבל זה קרה, וההורים שלי נרצחו ונשרפו בתוך הבית שלהם שנשרף כולו. אז חלק מההתמודדות שלי היא כן להכיר בזה שיש כזאת אכזריות שלא פגשתי עד השביעי לעשירי בצורה כזאת קרובה. ההתחלה הייתה קודם כל הלם, שוק, בטראומות, כאילו הרבה פעמים בהתחלה יש איזשהו פשוט שוק, הגוף, המערכת נכנסת לשוק, מאוד מאוד קשה לקבל את זה. ואז יש משבר, אני עברתי משבר, אני לרגעים גם עדיין חווה אותו, של משבר אמונה, משבר אמון ואמונה מאוד מאוד גדול בבני אדם. זאת אומרת, אם אנשים יכולים להתנהג בצורה כזאת, אז אני לא יכולה לסמוך על אנשים. ואם אני האמנתי עד אותו רגע שאם אני אחיה באהבה, אז גם העולם יחזיר לי אהבה, כן? מה שנקרא, תחייך והעולם יחייך אליך, אז זה נשבר לי. ההורים שלי היו אנשים מחייכים, אנשים טובים, אנשים אוהבים, וזה לא חזר אליהם ככה, זאת אומרת, ההפך, זה חזר אליהם בצורה מאוד מאוד קשה, כאילו המוות שלהם בא בצורה אכזרית. אז כל הדיסוננס הזה בתוכי היה מאוד קשה להרגיש אותו. וגם היו לי מחשבות באמת של בעקבות הלחימה ומה שהתחיל לקרות בעזה, קצת אחרי, בהתחלה אמרתי, בסדר, אין מה לעשות, הם צריכים לשלם את המחיר. אני לא, כאילו, הם עשו כזה מעשה, אין שישלמו עליו. ואז השתתפתי באיזשהו איזשהו מפגש של נשים ישראליות, יהודיות ופלסטיניות בישראל, זאת אומרת, פלסטיניות אזרחיות ישראל, ודיברנו שם, ואני אמרתי בדיוק את זה, אמרתי שכרגע אני לא יכולה, אני לא מסתכלת על מה שקורה בעזה, אני לא רואה את התמונות, כי אני גם לא יכולה להרגיש, אני בכאב שלי, אני מרוכזת בכאב שלי, ואני לא יכולה להרגיש חמלה על הכאב שלהם כרגע. והייתה שם אישה אחת, פלסטינאית, שגרה בקרבת הבית שלי, והיה לה מאוד קשה עם זה, והיא ככה אמרה לי, אני לא מצליחה, זה פשוט היא ככה, היא לקחה את זה נורא נורא קשה את מה שאמרתי, ואמרה לי, איך את מסוגלת לדבר ככה? אני מבינה את הכאב שלך, אבל איך את מסוגלת לדבר ככה על ילדים, על נשים, על כל כך הרבה נפגעים, כאילו, עם כל הכבוד, כאילו. והיא התפרצה עליי ככה בצורה לא נעימה. כשהיא סיימה את הדברים שלה, היא רצתה ללכת, היא כאילו הודעה לה ממש קשה להישאר, ואני ממש לא הבנתי מה עובר עליי, אבל פשוט קמתי וממש אמרתי לה, אבל אל תלכי, בבקשה רק אל תלכי. והיא הסכימה להתיישב בחזרה, ואמרתי לה, אני תודה שזה מה שאת אומרת לי, כי זה זעזע אותי. זה החזיר אותי לאיזה מקום של, נכון, יש לך את הכאב שלך, הוא לא הולך לשום מקום, אבל אל תשכחי שיש עוד נפגעים, ושחשוב לך, למי שאת, חשוב לך כן לראות אותם, וכן להרגיש, להיות מסוגלת, להרגיש גם את הכאב של הצד השני. שהם בני אדם גם, וזה הזכיר לי את עצמי, שאני לא רוצה לחיות עם לב סגור, אני לא רוצה לחיות בתחושה שמגיע לכולם למות, כי זאת אומרת, אני לא רוצה להיות בסייקל הזה, בדפוס הזה של נקמה ואלימות, זה לא מתאים לי, זה לא מי שאני.
מעיין, את יודעת, הוא אומר, things take time, והשכול שלך הוא יחסית טרי הרבה יותר משל הערב. בסך הכל עברו, כמה אנחנו? תשעה חודשים?
עוד מעט 10.
כבר סיפרת לנו, א', את פה איתנו בפודקאסט הזה, אז אני יודע שאת חלק מפורום המשפחות השקולות, וסיפרת לנו קודם גם על המפגש הזה שהיה בטח עוד יותר טרי, נכון?
כן, היה ממש אולי חודשיים אחרי השביל העשירי.
זה די, את יכולה להסביר איך כל כך מהר זה נשמע, זאת אומרת, התחלת להתעסק בזה ולהיפגש ולדבר למרות שכואב?
כן, אני אספר גם איזה סיפור קטן. אני קודם כל באמת אחרי ההלם הראשוני וגם כל אני רוצה גם לשתף שבאמת זה ההורים שלי, אבל זה לא רק ההורים שלי, זה יישובים שלמים שאני גדלתי איתם. זאת אומרת, זה הבית שלי, הבית שלי הוא אמנם ההורים, אבל זה גם כל, זה כמו, זה קיבוצים שאני גדלתי, זה כמו הורים, זה כמו, לא יודע, דודים שלי כולם. והמון המון אנשים נפגעו, אז ההלם של האובדן הוא היה כאילו ממש קשה, גדול כל כך, שהיה מאוד קשה להכיל בכלל את כל הסיטואציה. ואני חושבת, חודש אחרי, הייתי פה בבית עם הבת שלי, שבדיוק הייתה חולה, אז ככה נשארנו לישון עד מאוחר כזה, ואני מחבקת אותה במיטה, ויש דפיקות בדלת. כזה די חזק, ואני כזה מתוך שינה אומרת לבת לי, מה זה, מי זה דופק ככה, והגוף שלי נלחץ, כי בראש שלי באים להרוג אותנו. ואז הוא גם שומעת עם מבטא ערבי, כאילו, גברת, גברת, תפתחי, או משהו, ואני בכלל, הגוף שלי מתחיל לרעוד לא רצוני, ואני פשוט מקובצת, אני לא יודעת מה לעשות. ואז ממש התלבטתי, מה אני עושה? כאילו, מה אני עושה? אני מתקשרת למישהו, אני אומרת למישהו, מה אני עושה? והחלטתי שאני פותחת את הדלת. וזה, אני ממש לקחתי כמה נשימות כדי לאסוף כוחות, לפתוח את הדלת, ועמד מחוץ לדלת, עמד בן אדם שהוא גנן, אני לא מכירה אותו, לא הכרתי אותו קודם, אבל הוא גנן שעובד פה באזור, הוא חיפש עבודה, זה היה התקופה שגם האזרחים הערבים בארץ היה מאוד מאוד קשה, ופחדו, פשוט פחדו להסתובב, והוא חיפש עבודה. והוא דפק לי על הדלת, הוא לא ידע כמובן את כל הסיפור שלי, ואני פתחתי את הדלת, ואני הייתי כזה בהלם, אז אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמר לי, אני רוצה, אני אסדר לך את הגינה. וקודם כל יצאתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, אתה לא יכול לעשות כזה דבר, אני קודם כל נורא נבהלתי, הוא לא הבין למה, הוא כאילו לא הבין כל כך מה קרה. ואני אקצר את הסיפור.
ואת לא צריכה לקצר את הסיפור. אמרת לו, ההורים שלי נהרגו לפני חודש?
אמרתי לו, קודם כל, אתה חייב להבין שאם אתה עכשיו, אני פתחתי את הדלת בטוב, אבל מישהו באותה מידה יכול היה לפתוח את הדלת עם אקדח. תשמור על עצמך. מצאתי את עצמי, אומרת לו, תשמור על עצמך, והוא ככה גם, הוא לא כל כך הבין, ואז התחלנו לדבר על המצב, והוא הראה לי תמונות של אח שלו, שנפגע ממשהו, ואני הראיתי לו את התמונות של ההורים שלי, שנרצחו, וישבנו ובכינו, שנינו.
בן אדם שהכרת 5 דקות קודם.
בן אדם שהכרתי 5 דקות קודם, אחרי שאני, הגוף שלי מקובץ כולו בפחד.
כי את משוכנעת שהוא שם כדי להרוג אותך.
שבאים להרוג אותנו. אז אני מספרת את זה, כי אז הבנתי שזה בידיים שלי. הריפוי והתקווה והשינוי שאנחנו רוצים לעשות, זה בידיים שלי. אני לא יכולה לחכות לאף אחד. ומאותו יום שבעצם פתחתי את הדלת, באמת, זה מטאפורי גם, כאילו, פתחתי את הדלת לתהליך של הריפוי שהוא שלי, ומה שמניע אותי זה שאני לא אהיה מקובצת, שאני אלך בעולם הזה עם לב פתוח לבני אדם. למרות הכאב, למרות המחיר המאוד מאוד כבד ששילמנו, ללכת באמונה שבני אדם כן יכולים לחיות ביחד, וכן יכולים לדבר, וכן יכולים למצוא את המשותף ואת הדומה, כי אני והערב, באמת, כמו שאמרת קודם, הסיפור שלנו די דומה. אני מאמינה שהדמיון הוא הרבה יותר מהשוני. אנחנו צריכים לכבד את השוני, אבל גם לזכור שבבסיס, כמו שערב אומר, יש לנו אותו צבע דם, יש לנו אותן דמעות, אז להידבק בזה, ממש להידבק באנושיות.
אז אני רוצה, דיברנו פה בעצם דברים מאוד מאוד בגבוה, על ההתמודדות ועל המשמעות וכל זה, אבל אני רוצה לנסות דווקא לפני סיום, כי אנחנו כבר בתוך זה בערך 50 דקות, אני רוצה להתחיל לסיים ודווקא לחזור להתחלה. ערב, תגיד לי אם זה בסדר, אם אתה מוכן, כי בעצם סיפרת קצת על הביר, אבל לא הרבה, ואם אתה רוצה לספר לנו לפני סיום קצת על אחותך ואיך היית רוצה שידברו עליה או שיזכרו אותה, תספר לנו קצת.
אוקיי, בטח אני אוהב לספר על אחותי אביר, שגם מעיין, אני מחזק אותך יותר ויותר, ואני מאוד שמח שאת איתנו, גם עם הכאב שלך אתרי, ואחרי 16 שנה כמעט, או 17 שנה, גם מתי שאני מדבר על אחותי, אני מרגיש אותה, אני שומע את הקול שלה, שהייתה לי אימא שנייה. אביר הייתה ילדה חמודה מאוד, אוהבת תמיד כאילו להתנהג כמו מורה בבית וללמד אותנו, ואני אישית הייתי ילד מוזר, ילד משוגע בגיל 13. הייתי מרביץ לילדים ברחוב, גם בבית ספר, וחוזר הביתה להגיד לה שאני כל כך חזק ואף אחד כאילו לא עומד מולי, ואתה יודע איך ילדים בגיל הזה, ותמיד הייתה אומרת לי איך להתנהג טוב ואיך להיות ילד טוב, והייתה כמו ברח בבית שלנו. אז היא הייתה בעם וזהו, הבעם הזה נגמר, אבל המסר של החיים שלה לקחתי על הכתפיים והבטחתי שאני לא יפסיק לדבר עליה וגם על החלומות שלה ואיך היא הייתה רואה כאילו שאנחנו כל אחד יהיה במקום רגיש, טוב, גבוה בחיים. וגם לדבר על האביר זה נותן לי את הדמנות לדבר גם על הילדים בתוך עזה היום, שיש המון ילדים שאיבדו חלומות, איבדו תקווה, איבדו את האנושיות שלהם בתור ילדים. שגם אני זוכר את עצמי בגיל 13, הייתי בגיל 13, אבל מבפנים התהפכתי לבן 60 במחשבות, בדברים, בהתנהגות. וזה משהו מאוד קשה לילד לחוות. ולצערי, עד היום המון ילדים ומאות ילדים ואלפי ילדים שחווים את זה לילה לילה, רגע רגע, מרגע לרגע. ואנחנו חייבים בתור פלסטינים, גם ישראלים או שותפים בתנועה הזאת, בשוקולות, גם לעמוד ולהגיד תמיד שאנחנו חייבים להפסיק את זה, וזה לא ייגמר עד שנדבר שני צדדים, פלסטינים וישראלים, ולהכיר אחד בשני. כן.
ומעיין, את יכולה להגיד, לספר לנו משהו אולי על אבא ואמא, ו מה את חושבת שהם היו חושבים על מה שאת עושה עכשיו?
זהו, אני כאילו מרגישה אותם, את יודע, באמת זה נורא קשה לסכם במילים, חיים של בן אדם, שלשמחתי הם חיו חיים ארוכים ומלאים וטובים, והם העמידו חמישה ילדים ו-11 נכדים, ואנחנו ככה משפחה מאוד גם כן חזקה ומלוכדת, אני חושבת שזה הייתה הנחת מאוד מאוד גדולה בשבילם, באיזושהי תחושה שהם הם עשו משהו טוב בחיים שלהם. אני רוצה כאילו דווקא לשתף איך אני מרגישה אותם היום, שלמרות שהם לא, הם כבר לא איתנו כאן בגוף, הם, וזה מאוד קשה, אני עדיין מרימה טלפון ורוצה, קמה בבוקר אני אומרת, אוי, אני חייבת להתקשר לאימא, כאילו, ואז אני נזכרת בעצם שלא, שאני לא יכולה. אז מאוד, זה באמת מאוד, מאוד טרי, מאוד מלווה אותי ביום יום שלי. אני רוצה אבל כן לשתף בתחושה הזאת שהם ממש מניעים אותי, ונותנים לי כוחות להמשיך ולזרוע זרעים. אבא שלי אמרתי היה חקלאי, להמשיך לזרוע זרעים של 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 צמיחה, של של יצירה, של בריאות. ואמא שלי שהייתה אומנית מקורית ויצירתית, היא הייתה באמת עושה דברים נפלאים ואומנית מחזור כזאת, יש לנו עם מה לעבוד. היא ממש נותנים לי את הביטחון שזה לא חייב להיות כל כך מסובך לדבר. זה לא כל כך מסובך לשבת ולדבר עם בני אדם. זה נהיה כאילו הזוי כמה זה מורכב להיפגש. כמה קשה לי ולערב לקבוע לכוס קפה, כאילו זה, אנחנו מחכים שנוכל לעשות את זה, אבל זה כאילו הזוי כמה זה נהיה כאילו בלתי אפשרי. אבל בעצם מפגש אנושי זה דבר טבעי ופשוט, והם מאוד מחזקים אותי להמשיך בדרך וכל הזמן לפשט. כל פעם שאני מרגישה שזה וואי, זה מורכב, וואי, זה קשה, וואי, זה מסובך, זה וואי, זה כל ה... באמת, רק מבט אחד בחדשות, לפעמים כאילו אומר, וואי, עד שנגיע למה שאנחנו רוצים להגיע, אני
שזה לא יודעת... תחושה שזה בלתי אפשרי לפעמים.
כן, בדיוק. אז הם נורא אומרים לי, לא, זה אפשרי, וזה אפילו לא חייב להיות כל כך מסובך. זה דורש אומץ.
כן, כן, כן. ואני חושב...
דורש אומץ, אבל אני, מאז שאני דווקא פתחתי את הדלת, ויצאתי מתוך הכיפאון, ומתוך ההלם שלי, אני רוצה להגיד שפגשתי המון אנשים אמיצים, ואני מרגישה שהמשפחה שלי, חשבתי על זה היום, המשפחה שלי התרחבה כל כך, ערב הפך להיות בן משפחה מבחינתי. אנחנו, אמנם זה נקרא משפחת השכול, אבל המשפחה שלי המשותפת הזאת כל כך התרחבה, למרות שבפועל היא הצטמצמה, ההורים שלי אינם. כאילו, אז המשפחה האישית שלי הצטמצמה, אבל המשפחה, באמת כאילו, אני מרגישה שהיא התרחבה. זו תחושה מאוד חזקה. של התרחבות.
ומה שאמרת על לדבר, אז שניכם הוכחתם את זה היום, אני חושב, בעצם זה שבאתם לדבר אחד עם השני ולדבר איתנו, למרות שזה קשה, אבל את אומרת בסופו של דבר זה לא, זה קשה, נכון, זה מורכב, זה נראה כמעט בלתי אפשרי, אבל הנה אנחנו מדברים, אז אני רוצה להודות לשניכם על על האומץ ועל המאמץ שבאתם לדבר איתנו ואחד עם השני. תודה ערב.
ערב, שוקרן, אוי.
אפון, אפון, מעיין.
אנחנו נדבר בהמשך גם.
יופי, וכן, מקווה שהמפגשים יהיו יותר ויותר יותר קלים תמיד, וכמו שאני לומד לאט לאט להכיר את הפורום, שהמשפחה, הפורום לא יגדל, והמשפחה לא תגדל, אז תודה רבה.
תודה, יונתן.
אני עוצר פה את ההקלטה, אלא אם כן מישהו רוצה להוסיף עוד משהו ספציפי, משהו מסוים, משהו שחסר לכם.
כן, אני רוצה להוסיף עוד משהו.
בטח.
איך שאני אומר, בגיל צעיר לא המון פלסטינים מכירים מה קורה בצד השני, אז גם יש בצד השני שהמון ישראלים לא יודעים מה קורה בצד שלי, בצד של הפלסטינים. ואנחנו כאילו דיברנו קצת על עזה, וגם הטלוויזיה כרגע הוא גם על עזה ומה שקורה שם, ולצערי שזה קורה לבני העם שלי שם. אבל גם לא רוצים לשכוח שגם יש כמעט מלחמה קטנה בגדה, בג'נין, בטול כרם, באיוש, וגם חייבים וצריכים להפסיק את זה עם הקול שלנו, עם כל מה שאנחנו יכולים לעשות. והייתי תמיד אומר בהרצאות שאנחנו נותנים בבתי ספר מול התלמידים, בתור פלסטיני אני לא רוצה לראות אתכם שם כמו כובש לעם שלי, ועד שאתם נמצאים שם אתם צריכים להבין שאתם המראה לעם שלכם, ואתם חייבים להיות מראה טובה לעם שלכם מול העם שלי, שאחרי סון שקרה לי ואחרי ניסיון קטן בכאב גם בחיים, ידעתי שיש מאחרי כל ישראלי בן אדם ויש מאחרי כל פלסטיני בן אדם, ואנחנו חייבים ללמוד איך להתייחס ולדבר עם הפלסטינים או ישראלים או לבני אדם כמו בני אדם, שאנחנו מתים בשביל האדמה הזאת, ואנחנו מאבדים את החיים שלנו מתחת לאדמה הזאת, ואפילו האדמה הזאת לא מכירה איתנו. אז האדמה חשובה, אבל החיים שלנו יותר חשובים מהאדמה, ואנחנו חייבים ללמוד איך לחיות ביחד עליו, או בסוף אנחנו הולכים לעשות קבר גדול לשני עמים. והמון תודה again.